אנחנו התחלנו, עצרנו באמצע פרק ג', למדנו שכל פרטי המידות שתיארנו אותם בנפש הבהמית, את כל המידות שיש בחסד, שזה כולל חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכולי, אז אמרנו שכל זה קיים גם בנפש האלוקית. בנפש האלוקית הכל מדובר בכיוון של הקדושה. חסד והקדושה זה אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה לאלוקות. ואנחנו דיברנו מה זה חסד שבחסד. חסד שבחסד זה אהבה שהיא לא נשארת רק כמו שזה בטבע, אלא זה מתרחב לכל האפיקים, והוא פירט את זה שזה לא רק בכל לבבך, אלא זה גם בכל נפשך. מה הכוונה בכל נפשך? שזה לא מסתפק באהבה בלב, עם כל העוצמה שבלב, אלא זה מתבטא גם בכל עברי הגוף. דהיינו, זה מתבטא ברגליים, הוא רץ לדבר מצווה. עוד יותר הוא אמר, יכול להיות שהוא מרוב שהוא שקוע באהבתו לעניינים של קדושה, אז הוא שוכח בכלל שהוא רעב וצמא, הוא שוכח את כל צורכי גופו, הוא שוכח מה הוא צריך, הוא בכלל לא שם לב לקור, לחום. זה לא מדבר עליו כל הדברים האלה כשהוא מאוד מאוד מרוכז בעניין מסוים, כי אצלו האהבה השתלטה על כל המערכת. זה נקרא חסד שבחסד. פה עצרנו. אנחנו נמשיך הלאה. ועניין גבורה שבחסד היינו. מה זה גבורה שבחסד? בדפים המצולמים זה בעמוד 86. ועניין גבורה שבחסד היינו שאהבה באה בעניין של גבורה. אהבה שבחסד זה נקרא שחסד זה אהבה. רק מה זה גבורה שבחסד? שהאהבה מתבטאת, הציור חיבה לידי ביטוי, חיבה לידי ביטוי בעניין של גבורה. מה הכוונה? גם בזה דיברנו, כשדיברנו בתיאור של העניין, איך שזה בנפש הבהמית, אמרנו שזה לא גבורה כפי שהיא במקומה, זה לא מידת הגבורה, זה מידת החסד. זה רק הביטוי שלה זה גבורה. אבל במהות זה חסד, גם פה הוא מדגיש אותו הדבר. כמו שנתבהר לעיל, שאין זה שמידת הגבורה, כפי שהיא מידה בפני עצמה, כלולה בחסד. אין הכוונה שכרגע תנועת נפש היא גבורה. לא, התנועת נפש זה אהבה. וכל מה שהוא עושה מרוב אהבה, וככל שתגבר האהבה, ככה הביטוי של העניין יהיה יותר עוצמתי. איזה ביטוי? מה זה נקרא ביטוי של גבורה? כי אם שגם הגבורה היא מכלל החסד, כאן מדובר גבורה שבחסד. הגבורה היא בעצם מצד החסד, ובגלל החסד. מה המשמעות? במה זה בא לידי ביטוי? כמו השנאה לאויבי הוויה. כמו שדיברנו קודם, אמרנו שהוא שונא את שונאי אוהבו, את אויבי אוהבו, כך היה לשון. גם פה, אדם שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא מאוד, אז אלו שהם נקראים אויבי השם, אלה שהם מנגדים לכל עניין שבקדושה, הוא לא יכול לשאת אותם. כמו שכתוב, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. דוד המלך הייתה לו אהבה לאלוקות בצורה בלתי מוגבלת, אז הוא התייחס לאלו שהם האפיקורסים והמפריעים, אז הוא אמר תכלית שנאה שנאתים. ולכן, ככל שתגדל אהבתו להוויה, כך תגדל שנאתו לאויבי הוויה. אז פה זה לא תנועה של שנאה, זה תנועה של אהבה. וההוכחה לדבר, שככל שהוא יאהב יותר את הקדוש ברוך הוא, באותו מידה הוא יותר ישנא את האויבים. אז ברור לנו שהשנאה הזו זה סניף באהבה. אהבתו היא כל כך חזקה, שהוא סולד מכל מי שמפריע לו בדרך להגיע ליעד הזה של אהבה. כן, זה ברור. זה היה כתוב בתניא בפרק ל"ב, כן? שגם דוד המלך, שגם כששונאים את האלה, דוד המלך שהוא שנא את האלה שאמר להם תכלית שנאה שנאתים, אז השנאה היא לרע שבהם, ולא שנאה לבן אדם.
כי לכל מיני, אחרת הוא לא יכול לקרב אותו.
בדיוק, אם דבר ביהודי יש לו גם נשמה. הוא שונא את הרע שבו. אבל מצד הטוב שבו הוא אדרבה אוהב אותו. ותפארת שבחסד, עכשיו הוא עובר מה זה תפארת שבחסד בנפש האלוקית, היינו שהאהבה היא באופן של יופי. בעצם זה אותם דברים שהוא אמר לפני כן, כשהוא תיאר את החסד בצד של הנפש הבהמית, תודה. אותם דברים זה בדיוק גם כן בצד האלוקי. מה זה נקרא תפארת שבחסד? שהאהבה היא באופן של יופי, שמייפה ומפארת אותו, תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. זאת אומרת שהדברים נעשים בצורה יפה, בצורה נעימה, בצורה שתגרום גם לסחוף אחרים לדבר, כמה זה נחמד וטוב, לא באגרסיביות, לא בצורה...
באופן המתקבל.
כן, באופן המתקבל, במשפט אחד.
ונצח
שבחסד הוא, היינו, מה זה נצח שבחסד? שמצד אהבתו להוויה, הרי הוא עומד נגד כל המניות ועיכובים המרחקים אותו מאלוקות. כאן מדובר, כשיש לו הפרעות בינו לבין עצמו, יש לו מניות ועיכובים, לפעמים המניות והעיכובים זה פנימיים, יש לו כל מיני מניות ועיכובים אישיים שמפרים לו להתקדם, הוא עייף, אין לו סבלנות, אין לו זמן, אין לו פה, אין לו שם, כל מיני דברים שנותנים לו תירוצים למה לא לבצע את מה שצריך לבצע.
אבל זה גם יכול להיות חיצוני, המשפחה מתנגדת.
זה בעיקר הוא ידע, זה בעיקר בעוד שבחסד. ונצח זה בהתגברות על הפרעות פנימיות שלו, הוא מתגבר עליהם, הוא מנצחם, מנצח את כל ההפרעות והוא הולך למטרה בכל התוקף. זאת אומרת, זה ביטוי של אהבה, זה לא נצח. כמו שהוא דיבר קודם, שנצח במהות זה עבודה בלי, קרא לזה בדי ערבות, זה בלי טעם ודת. נצח זה הקשנות למטרה. פה מדובר, כן יש לו רגש, יש לו חיות, רק זה נצח שבחסד. החיות שלו היא כזו גדולה, שהוא בכוח זה מתגבר על כל המניות ועיכובים. כדי שיוכל לקרב את האלוקות אליו, או להתקרב לאלוקות. כדי שכל המניות ועיכובים לא יפריעו לו להתקרב למה שהוא צריך. והוד שבחסד, עוד שבחסד זה ביטוי ההפרעות החיצוניות. היינו שמצד אהבתו להוויה עומדו בהתנועה דהוד להשפיל אויביו ולכבוש מלחמות ולהציל אוהבי עליון. זה התנועה שהוא גם כן עומד בתוקף. נצח ועוד הם שתי תנועות שמולכות יחד באותו קו. עומד בתוקף כדי להציל את אוהבי עליון, להציל את האוהבים של הקדוש ברוך הוא מידי רודפיהם, מידי אויביהם, מידי הנלחמים בהם. ועניין יסוד שבחסד הוא, מה זה יסוד? יסוד כידוע זה מידה שעניינה התקשרות. מה זה יסוד שבחסד? היינו שמצד אהבתו להוויה, הרי הוא מתקשר באלוקות. הוא כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז הוא נהיה קשור לזה. מה זה אומר שהוא נהיה קשור לזה? כאשר מתקשר באלוקות, אז הוא אינו שייך להתקשר בעניינים אחרים. הוא קשור בזה לגמרי, ושום דבר אחר לא יכול להיכנס בתוך החיים שלו. הוא קשור לגמרי ב-100%, כמו שזה בא לידי ביטוי בביטוי התקשרות, מכירים אצל חסידים, התקשרות של חסיד לרבי, ככה קוראים לזה התקשרות. יש כאלה שאין להם שום בעיה להיות קשורים, מדרגות קשורים. כמו שאומרים, איפה שמחלקים, שם הולכים. הולך לפה, הולך לשם, אין לה שום בעיה. אז יש את הביטוי שאומר שמי שרוקד על שתי חתונות, הוא בעצם סימן שלא רוקד על אף חתונה. נכון? כי אם אתה רוקד בחתונה אחת, אתה לא יכול לרקוד בחתונה אחרת. אותו ביטוי אומרים אצל חסידים, אם אתה קשור לצדיק, אתה קשור אליו, אתה לא יכול תוך כדי להכניס בסל, יכול להיות צדיקים אחרים עם כל מעלתם הגדולה, אבל התקשרות אמיתית זה כמו, כך זה עוד יותר חד, מדובר בחיי משפחה בין בני זוג. יש קשר אמיתי, יש נישואים, אז חס ושלום שלא יהיה קשר זר עם מישהו אחר. קשר אמיתי זה קשר עד הסוף, זה נקרא יסוד שבחסד. כמאמר הידוע, אז מסוגי בונדן אויבן פלט מנית אונטן. התרגום של זה? ידוע, ידוע, ודאי. מה הפתגם הידוע אומר? הפתגם הידוע זה הולך עם סיפור. היה צדיק, קראו לו רבי מאיר מפרי משליאן. רבי מאיר היה כל יום מהבית שלו הולך לפני התפילה למקווה, היה טובל בנהר. הדרך לנהר הייתה בירידת תלולה, ובימים של החורף הכל היה כפור וקרח, וכל מי שהלך לא היה מציאות שאתה הולך ואתה לא מחליק ונופל. לא היה כמעט בלתי אפשרי שאתה מסוגל ללכת את זה. רבי מאיר כל יום היה עולה ויורד והוא לא נפל אף פעם. פעם שאל אותו מישהו, אחד החסידים, או מישהו שאל אותו, איך אתה מצליח ללכת ולא ליפול? אז הוא ענה את הפתגם הזה, הוא אמר את זה ביידיש, התרגום הוא שקשורים למעלה לא נפלים למטה. היינו, הנפילות באות רק אם אתה לא קשור, אתה לא קשור, אז אתה יכול ליפול. אם אתה קשור, אתה לא נופל. אז יסוד שבחסד זה נקרא שהאהבה שלך היא כזו עוצמתית, שאתה אומר, אני אוהב את זה, טוב, גם בוא ניתם גם מזה וגם מזה.
אין
אהבות זרות. הוא אוהב את זה וקשור לזה וההתקשרות היא עד הסוף. בעניין מלכות שבחסד, מלכות, כידוע, זה עניין של דיבור, פה. מה זה מלכות שבחסד? היינו שמצד אהבתו לאב היה, בגלל שהוא כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז האהבה עכשיו באה לידי ביטוי בצורה של מלכות. מלכות היינו בדיבור. הרי הוא מדבר דברי אהבה בהדר גאונו, מדבר על הגדלות של הקדוש ברוך הוא, הוא מספר, הוא מתלהב, הוא מוסיף תיאורים, כמה זה טוב וכולי. רוב הדיבורים הם סביב אהבתו. או גם עניינים אחרים. הוא לא רק מדבר ספציפית לתאר מה הוא אוהב ולמה הוא אוהב, אלא הוא מדבר כל מה שקשור לעניינים של אלוקות, כמו דיבורי התורה והמצוות, כל דבר שקשור לאלוקות, הוא מדבר על זה ומדבר על זה, כי אצלו האהבה מתבטאת גם בציור של מלכות שזה דיבור. אז עד כאן בעצם ראינו דוגמה את ספירת החסד, איך כלולים בה כולם, וראינו את זה בשני הצדדים, גם בצד של הנפש הבהמית וגם בצד של הנפש האלוקית, איך החסד עם כל הפרטים שלו. יש לנו בספירת העומר הרי את כל המידות, שבעה שבועות תספור לך, כל שבוע זה ספירה אחרת. עכשיו אנחנו בדיוק נכנסים השבוע הזה, מהיום נכנסים לשבוע חדש, לנצח. חסד, גבורה, תפארת, עכשיו זה נצח. כל אחד מהספירות יש לו את כל הפירוט של כל השבע. וזה מה שהוא מסיים, הוא כשם שנתבהר במידת החסד, איך שהיא כלולה מכולם, כמו שראינו שהחסד כלול מכל המידות הנוספות, הכולם, כן הוא גם במידת הגבורה ואירה, אותו דבר גבורה, שגבורה זה עניין של אירה, אירת שמיים, אז יש את החסד שבגבורה, והגבורה שבגבורה וכן הלאה, וגם בשאר המידות, שכל אחת מהן כלולה מכל זין המידות. אז אם יש לנו 7 כפול 7, זה 49, 49 ימים של ספירת העומר. והנה,
הרב, 49 ימים זה כנגד ממתת זה, שערי תומה?
זה כנגד הממתת מידות של
שערי תומה.
שצריך להיכנס הפוך, זה כנגד הממתת של הקדושה. אדם נכנס כל יום בשער נוסף של הקדושה. והנה, כשם שנתבהר עניין התכללות המידות בנפש האלוקית, כן הוא גם כן בנפש הבהמית. והיינו, מה שאמרנו כרגע על הנפש האלוקית, ככה זה גם בנפש הבהמית, שמידת החסד שבנפש הבהמית, שהיא אהבה לענייני העולם, היא כלולה גם מכל המידות, חסד שבחסד, גבורה שבחסד, וכמו כן, ובשאר המידות הנפש הבהמית, שכל אחת מהן כלולה מכולם. כאן הוא בעצם בא להדגיש נקודה שבעצם הבנו את זה גם קודם, אבל הוא בא להסביר את זה. כי מה אמרנו בעצם עד כאן? שיש את כל המידות כלולים מהכל, גם בצד של הנפש האלוקית, וגם בצד של הנפש הבהמית. ופה הוא בא לשאול, שלכאורה, בנפש האלוקית אני מבין ששייך מיזוג והתכללות של אחד בשני. אבל איך ייתכן שבנפש הבהמית גם יש מיזוג והתקללות של אחד בשני? מה הסיבה, למה שיהיה הבדל? זו נראית השאלה, בעניין בזה. ולכאורה היה מקום לומר, אם היינו חושבים לבד מה מתאים, איפה מתאים מיזוג והתקללות ואיפה לא. אז אחד ההבדלים הברורים בין הצד של קדושה לצד של הפך הקדושה. בקדושה יש אהבה ומיזוג והתקללות והכל אחד. אז גם אם יש לך דברים שנראים לך מנוגדים, הם בעצם אחד משולב בשני והכל, אין ניגוד, הכל זה אחד. בתורה זה הכל תורה אחת. לכן בתורה אתה יכול להביא סברות מתחום אחד, ממסכת אחת, להשליך אותה לתחום אחר, למסכת אחרת, אחד ילמד על השני וישלים על השני. כי התורה היא אחד, ניתן מבורא אחד, ובמילא בקדושה, כל המידות הם אחד. אז גם דברים שאתה רואה, חסד וגבורה הם מנוגדים, לא, הם משולבים, זה עוזר לזה, וזה משלים לזה. אז בקדושה, מובן איך יכול להיות מיזוג ושילוב.
אבל הנפש הבאמת זה ממוצע, אמרנו שחציה קדושה, חציה מעט הזה שני, לא?
נפש הבאמת היא קליפת נוגה.
קליפת נוגה, חציה קדושה, חציה...
קליפת נוגה זה תערובת, יש בה יכולת לעלות לקדושה, היא לא קדושה, היא קליפה.
חצי.
היא לא חצי קדושה, היא קליפה. רק היא קליפה כזו שיש לה את הפוטנציאל בעבודה להזדקח ולהיות קדושה. בואו נראה את השאלה בלשון.
הוא אומר, שם שמדבר בנפש הלכי, קוראים לזה מנפש הבאמית. שבהתחלה לא דיבר על נפש הבאמית.
קודם דיבר באופן כללי, שזה בלי להיכנס לפרטים.
הוא יודע שאמר שם נטיב לזולתו.
כן, אבא ובן, כן, דיבר באופן כללי. כאן הוא מדגיש שזה גם באלוקית וגם בבאמית.
כן, קודם לא דיבר נפש
הבאמית. הוא אומר, וזה החידוש. למה זה חידוש? זה לכאורה היה מקום לומר. לכאורה, בהיגיון, מה היינו אומרים? דבי שלמה בנפש האלוקית. בנפש האלוקית אני מבין למה יש בה מיזוג והתקללות. למה? כיוון ששורשה מעולם התיקון. הנפש האלוקית באה מעולם התיקון. עולם התיקון זה עולם של שלמות ומיזוג ותיקון. הרי ידוע בקבלה שהיה בסדר העולמות עולם התוהו ואחר כך עולם התיקון. מה קרה בעולם התוהו? מושג ידוע שנקרא שבירת הכלים. מה מבואר על העניין הזה? מה זה נקרא שבירת הכלים? עולם התוהו יש את כל המידות, אבל אין מיזוג ביניהם. הלשון, כמו שנאמר, שכל מידה אמרה, אני אמלוך, אני המלך. כיוון שאין מיזוג ביניהם, אז כשיש שניים וכל אחד מושך לכיוון שלו, הרי אין שני מלכים משתמשים בקדר אחד, אז נהיה מלחמה, או זה נופל או זה נופל, או שניהם נופלים. אז נהיה פיצוץ. אז בעצם זה היה המושג הקבלי שנקרא עולם התוהו, שמשם הניצוצות שנפלו מעולם התוהו, מהם באו כל העניינים שיש בעולם, כל הקליפת נוגה, כל הדברים האלה, זה נפילה מעולם התוהו. לעומת זאת עולם התיקון, זה עולם שבו יש מיזוג ותיקון, כי ההבדל הוא אם יש אורות מרובים וכלים מועטים, או כלים מרובים ואורות מועטים, אבל לא ניכנס כרגע ללמוד את ההבדלים בין עולם התיקון ועולם התוהו, רק להזכיר את המושג הכללי, כדי להבין את ההבדל בין השורש של הנפש האלוקית לשורש של הנפש הבהמית. הנפש האלוקית באה משורשה, שורש של תיקון, ומכיוון שהיא באה מעולם התיקון, שהוא באופן של התקללות. בעולם התיקון יש מיזוג, יש התקללות, יש חיבור בין המידות, אין ניגודים באמת. לכן המידות ונפש האלוקית כלולים זה מזה, לכן מובן למה בנפש האלוקית יש מיזוג, החסד מתמזג עם הגבורה, יש גבורה שבחסד ותפארת שבחסד, אין שום בעיה. וככה כשנעבור למידת הגבורה, הכל ממוזג בגבורה וכן הלאה בכל שאר המידה.
עולם התיקון אנחנו מדברים על הבריאה, העולם הבריאה?
עולם התיקון זה עולם האצילות.
אצילות?
כן. אבל נפש הבהמית, אבל נפש הבהמית שכשמה כן היא, נפש הבהמית כמו שקוראים לה בהמית, מה הכוונה בהמית? שנקראת בשם בהמה, ששורשה, שורש שלה מעולם התוהו. עולם התוהו זה יותר גבוה מעולם התיקון, יש לה שורש מאוד חזק. לכן גם בגשמיות, בהמה יותר חזקה מבן אדם. למרות שבהיררכיה בעולם הבהמה היא נמוכה יותר, בסדר הדירוג, האדם הוא יותר נעלה מהבהמה, אבל האדם לא יכול לבד לחרוש שדה בלי שהבהמה תעזור לו, הוא לא יכול לרוץ מרחק בלי שהסוס יביל אותו. גם ברוחניות אותו דבר, הבהמה, הנפש הבהמית יש לה שורש מאוד מאוד נעלה, וכשהוא מצליח להפוך אותה לקדושה, זה הצלחה, שילוב מנצח. אבל מצד עצמה, כפי שהיא באמת, אם שורשה מעולם התור, שהוא באופן של פירוד, עולם התור אין מיזוג. אם כן, אין בעניין התקללות המידות. אין בעולם התור התקללות המידות, בעולם התור המידות נמצאים באופן של פירוד. אז אם כך, מה השאלה? אז איך יכול להיות שאני אומר שגם בנפש הבהמית יש מיזוג? גם בנפש הבהמית יש חסד וגבורה שבחסד ותפארת שבחסד. מה ההסבר בדבר? אך העניין הוא, כידוע, יש בקבלה, יש דעה, שגם בתוהו היה עניין ההתקללות. אם באמת לא קיים בשורש של נפש הבהמית בעולם התוהו מיזוג, באמת לא היה מציאות כזו שיהיה בנפש הבהמית כוחות שהם... לא היה לנו מה לתקן 49 מידות, כי היה רק 7. אבל יש דעה בקבלה שגם בתוהו היה עניין ההתקללות. רגע, אז אם בתוהו היה עניין ההתקללות, אז מה היה שבירת הכלים? אז מה היה חוסר ההתקללות הידוע? אלא שההתקללות הייתה רק מיוד ולא יותר. בתיקון, ההתקללות היא כל אחד כלול מהשני, וזה זה עד אינסוף. כלול וכלול וכלול. בתוהו היה התקללות מיוד, 10 ספירות, כלולים מ-10, ולא יותר, והיינו, כמו שהוא אומר, עד שבתיקון ההתקללות היא מיוד, ויוד מיוד וכו'. בתיקון ההתקללות היא עד הסוף. אין נקודה שלא מחוברת עד הסוף עם הנקודה השנייה, עד לפרטים הכי קטנים. בתוהו ההתקללות היא כללית, זאת אומרת, אני מוכן לשתף פעולה עם הצד השני בכללות, אבל איך שאני מתחיל טיפה לחפור, אז אני אומר, לא, 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 זה לא קשור להוא, וזה לא קשור לזה, אתה לא... יש כאלה שמוכנים להשלים עם השני, גם אם יהיה חבר שלו, אין בעיה. כשמגיע לפרטים, מוכן בכללות להיות איתו ביחד, אבל בפרטים, לא, תעזוב, זה כן, זה לא, זה... ההתקללות היא לא אמיתית. בקדושה, ההתקללות היא 10 כלולים מה-10, וה-10, גם מה-10. עד הסוף, ההתקללות לא משאירה שום פינה שהיא לא מוכנה להתמזג עם הנקודה השנייה. לעומת את בתוהו, זה היה רק התקללות אחת. שאז...
לא כל כך הבנתי את זה.
את המושג שלי, את החשבון?
את החשבון, כן, כי גם פה זה יוצא 49, אם כל אחד כלול בשני.
בקדושה זה הרבה יותר מ-49.
למה?
קודם כל בואו נדבר על ה-10. יש 10 כוחות, 10 ספירות. כבר על 7, כפול 7 זה 49. 10 כפול 10, 100. בקדושה זה לא רק 100, כי גם כל אחד מה-10 כלול מאוד 10. וכל אחד מה-10 עד 110, אז זה עד אינסוף. ובקליפה זה 10 כלול מ-10, ולא יותר מזה. זאת אומרת שהחיבור הוא לא חיבור פנימי עד הסוף. תמיד יש בכל אחד את הנקודות שבהם הוא לא יכול להשתלב עם הזולת בשום אופן. אם זה שילוב עד הסוף, שאז נקרא בשם פרצוף. פרצוף, כמו בגוף האדם, פרצוף זה כינוי. בקבלה יש הרבה פעמים את הביטוי פרצוף. פרצוף המשמעות הוא שיש כאן בניין שלם שממוזג. כמו בגוף האדם, הפרצוף זה לא רק עיניים ואף ואוזניים ופה, זהו. אלא הפרצוף מכיל בתוכו את כל המערכת. גם את הפנים, חוכמת אדם, את העיר פניו, גם את... יש היום בכל מיני חוכמות שאתה יכול בלחיצה פה, לפעול שם. הפרצוף כולל את הכל עד הסוף. אין מחלקות בגוף העולם הזה, טוב, זה קשור לפה, אין ניתוק במערכות. המערכות משולבות עד הסוף, בכל פרט, עד הפרט האחרון. זה נקרא פרצוף. פרצוף שלם, הכל מחובר עם הכל. אז בקדושה זה פרצוף, אבל בתור, ההתקללות היא רק מיוד ולא יותר, שאז נקרא בשם ספירה. ספירה, זאת אומרת, זה שורה, זה קומה מסוימת. לאו דווקא שבקומה הזו יש עד הסוף נתינת מקום גם לפרטים המנוגדים לה. הוא שומר על הדרגה שלו, על המהות שלו. לכן יכול להיות 49, כן, גם בנפש הבהמית. אבל ההבדל בין נפש הבהמית לנפש האלוקית, שבנפש האלוקית זה הרבה יותר, זה בריבוע, הרבה יותר. אבל בתוהו ההתקללות היא רק מיוד ולא יותר, שאז נקרא בשם ספירה. כיוון שגם בתוהו יש התקללות מיוד, כיוון שלפי דעה מסוימת בקבלה, אז גם בתוהו יש התקללות לפחות אחת ראשונה, התקללות כללית מ-10, אז במילא הנפש הבהמית שהיא באה מתוהו, אין שום בעיה שיש בה, זה נכון לומר שבנפש הבהמית יש חסד וחסד שבחסד וגבורה שבחסד, וככה בכל שאר המידות. לכן גם בנפש הבהמית ששורשה מתוהו, הנה כל מידה כלולה מכל המידות, לכן בתיקון של ספירת העומר יש בהחלט מה לתקן את כל פרטי המידות, כי הם קיימים בהחלט גם בצד השני בנפש הבהמית. וזהו עניין ספירת העומר.
אם לא היה בנפש הבהמית, אז לא היה לנו מה לתקן?
אז לא היה מינוס בפרטים הקטנים. לא היה שייך. היה צריך לתקן רק את המידות הכלליות, ולא את הפרטים שלהם. וזהו עניין ספירת העומר. ומילא חוזרים חזרה, זה היה הדיבור המתחיל, הפתיח של המאמר, להבין עניין ספירת העומר. עכשיו אנחנו מבינים מה תוכן העניין של ספירת העומר. למדנו הרי בתחילת המאמר, שספירת העומר זה ממוצע בין פסח מצד אחד לבין שבועות מצד שני. אמרנו שבפסח כל מה שקיבלנו היה כמתנה מלמעלה, התערות הדלעילה, הקדוש ברוך הוא מצידו רומם אותנו, ואילו בחג השבועות זה כבר עבודה שלנו. אז באמצע ספירת העומר זה המעבר לקחת את כל מעלות אב של פסח, להוריד את זה מתוך עבודה וזיכוך להגיע לחג השבועות בצורה מושלמת. זהו עניין ספירת העומר, שהיא עבודה בהציור קומה דנפש הבהמית, ובהציור קומה דנפש האלוקית. כמו שאמרנו קודם, בחלק הקודם של המאמר, שיש והולך אתכם קוממיות, שצריך לתקן את שתי הקומות. כל מידה שאנחנו מתקנים בצד הבהמי, במקביל אנחנו פותחים את הדלת, שהצד האלוקי יכול לפעול ולהשתלט שם. ולכן גם ההשפעה האלוקית מיוחסת לעבודת האדם, כי בעבודה שלו תלוי ההצלחה בצד האלוקי. ולכן צריכה עוד פעם, שהיא עבודה בציור קומה דנפש הבהמית ובציור קומה דנפש האלוקית. שרי כל נפש היא בציור קומה. כל נפש יש לה את הקומה שלה, את כל המערכת שלה. וכיוון שכל מידה כלולה מכל המידות, כיוון שהגענו למסקנה שגם בנפש הבהמית יש התקללות גם, בנפש האלוקית ודאי שיש התקללות, ולכן צריכה להיות עבודת הבירור בכללות הקומה דנפש הבהמית. לכן העבודה של האדם, הבירור צריך להיות בכל הקומה, בכל הפרטים. אתה לא יכול לעבוד בכללות. אדם יעבוד על מידת החסד בכללות. מה עם החסד שבחסד? מה עם הגבורה שבחסד? וכן הלאה. אם אתה לא מתקן את הפרטים הקטנים, אז בסוף יש נפילה בעניין.
פרט אחד יפיל את כל המערכת.
נכון. ולכן צריכה להיות עבודת הבירור בכללות הקומה דנפש הבהמית. והיינו על ידי זה שנפש האלוקית מתלבשת בנפש הבהמית, לבררה, לזכחה ולהעלותה וליחדה עם הנפש האלוקית. עבודה פרטנית, עבודה אישית, עבודה מאוד מפורטת, וצריך להיות באמת, יש מקומות, יש חובות שממש מפרטים בצורה ממש מפורטת את כל 49 מידות, כל מידה ומידה עם מבחן יומי. מה נדרש ממך ביום הזה, מה תוכן העבודה של המידה הזו, ואיך תדע אם אתה יש לך מה לתקן ואיך לתקן. ממש סדר עבודה שלם, זה תוכנית עבודה של 49 ימים. ועל ידי זה נעשה תוספת אור גם בכללות הקומה דנפש האלוקית. כשאדם מתקן את הצד הבהמי, ברור שהנפש האלוקית יש לה יכולת להעיר את האדם, לחבר אותו למקום הנכון.
אבל העבודה היא מצד הנפש הבהמית.
העבודה היא בזיכוך האלוקית מהירה.
האלוקית מהירה. וגם האלוקית מקבלת מזה שהנפש בהמית.
אם היא מתהפכת, אז הדרבה, היא מוסיפה עוצמה יותר גדולה. פרק ד'. והנה נתבהר לעיל, שאותם העניינים שהיו ביציאת מצרים בדרך התערותא דלעילא, צריך להיות בהם העבודה בספירת העומר מלמטה למעלה. כמו שדיברנו קודם, ספירת מצרים קיבלנו את זה במתנה, ספירת העומר העבודה היא מצד עבודת התחתון. אחר כך נמשכים אותם העניינים במתן תורה, אבל כשזה נמשך במתן תורה, זה כבר לא כמתנה שלא שייכת אלינו, זה לא שלנו, אלא זה בא אחרי עבודה והשקעה. כיוון שהעבודה זה ספירת העומר, היא בבית הקומות, זה נפש האלוקית, בנפש הבהמית, שהם בבחינת משפיע ומקבל, כיוון שבספירת העומר אדם צריך לעבוד גם על הנפש האלוקית וגם על הנפש הבהמית. היחס בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית זה יחס של משפיע ומקבל. יש את העליון ויש את התחתון. כמו שאמרנו ולמדנו בקטע הקודם, שהתורה ניתנה לעשות שלום, במליה של מעלה ובמליה של מטה. יש את האלוקית שהיא העליונה, היא המשפיעה, יש את הנפש הבהמית שהיא המקבל, כשמתהפכים היוצרות אז זה הבעיה. כשהבהמית מתחילה להיות המשפיעה, פה בדיוק מתחילה הבעיה, צריך להעמיד אותה במקומה ולדעת שהטון צריך לתת את הנפש האלוקית, הוא צריך להיות המשפיע, והנפש הבאמית צריכה לקבל את ההנחיות, איך לעבוד עם המשפיע בצורה נכונה. לכן הנתינת כוח על זה עם מציאת מצרים, שיש בו גם כן לעניין משפיע ומקבל. גם הגילויים האלוקיים של מציאת מצרים, כמו שיפרט, גם כן היו באופן כזה שהיה גילוי אלוקי שנקרא משפיע, וגילוי אלוקי שנקרא מקבל, כי כל העבודה שאנחנו צריכים לעבוד, יש על זה נתינת כוח כמו פאזל. מה שאתה צריך לעשות, אתה מקבל את הכוח מלמעלה. כיוון שהעבודה נדרשת ממך במיקרו, בעבודה האישית, זה במשפיע ומקבל בנפש שלך, אז מלמעלה, הקדוש ברוך הוא נתן את הכוחות, החל מיציאת מצרים, גם לפעול בצד של המשפיע וגם לפעול בצד של המקבל. והיינו, ואם היות שכללות הגילויים ליציאת מצרים הם בדרך התערותא דלעילא, למעלה למטה. הרי קודם דיברנו באופן כללי, אם היינו מחלקים משפיע ומקבל בין מצרים למתן תורה, היינו אומרים שבמצרים היה באופן של משפיע, מתן תורה זה קבלת התורה, באופן של מקבל. אבל מכיוון שההתחלה היא מיציאת מצרים, צריך לומר שכבר ביציאת מצרים יש לנו את שני הדברים, גם המשפיע וגם המקבל, גם כוח אלוקי שבא לתת כוחות לנפש האלוקית, וגם כוח כזה שבא לתת לנו יכולת לזכך את הנפש הבאים. מכל מקום יש בזה גוף הבית החלוקות ומשפיע ומקבל, שהם בית העניינים די יציאת מצרים וקריאת ים סוף. יסביר את זה שזה בא יציאת מצרים וקריאת ים סוף, זה שניהם, שני העניינים של בחינת משפיע ומקבל, כפי שנראה מיד. מה? אחרי שבוע של ספירה, נכון. בדרך כלל, כמו שאומרים בכללות, פסח נגמר. התחיל הממוצע, הרי בפסח עצמו יש לנו שבוע שלם של ספירת העומר. העניין בזה, כדי להבין מה הכוונה שביציאת מצרים יש לנו בחינת משפיע, בחינת מקבל, בחינת יציאת מצרים, בחינת קריאת ים סוף, שתי העניינים האלה הם כנגד העבודה של יהודים, מה העניין בזה? דיני ביציאת מצרים כתיב אצבע אלוקים. כאשר החרטומים רואים את ה... מכה שהם לא מסוגלים לעשות, לחכות אותה, הם, אז הם אומרים, אצבע אלוקים. מה הכוונה אצבע אלוקים?
דווקא בקינה, בהכי קטן.
הכי קטן, שהמשרה שאומר שהשד לא יכול לשלוט. לא יכול לשלוט על דבר שהוא פחות מסעורה. הנה ביציאת מצרים כתיב אצבע אלוקים. מה הכוונה אצבע אלוקים? יש לנו ביד חמש אצבעות, יש לנו ביד השנייה עוד חמש אצבעות. אצבע זה האצבע הכי קטנה. זה אצבע אלוקים, זה רק האצבע. אם מסתכלים על הספירות, שזה 10 ספירות, כנגד 10 אצבעות, אז אצבע אלוקים, הכוונה היא לאצבע האחרונה, האצבע הקטנה. זה ספירת המלכות. ראו פה גילוי אלוקי, שהוא קצת מעבר ליכולת קיבול שלהם, זה אומר שספירת המלכות העירה בעולם, מעבר לסטנדרט, מעבר לנורמה. אז אצבע אלוקים שהוא מבחינת מלכה.
מה זה כאילו? או הבועל,
כן? תלוי, אצל כל אחד צריך למדוד. שהוא מבחינת מלכות. והיינו, שביציאת מצרים היה עיקר הגילוי מבחינת מלכות. פה הוא לא מתייחס לכך שזה רק היה במכה אחת הם אמרו אצבע אלוקים. הרי אנחנו מכירים את הפסוק שכתוב אחר כך, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה. כן, היד הגדולה זה כבר... יד, כן, כל היד, כן, אז יד, אז הוא אומר, יד בקריאת ים סוף, כן, אז מה ההבדל בין למה פה כתוב אצבע וכתוב יד? לא מזכיר פה את העניין של יד. הוא לוקח את הביטוי של אצבע, למרות שזה נאמר רק במכה מסוימת.
אצבע זה
היה כאן גם פי 5, נכון, זה הרי החשבון שעושים שם בהגדה.
זה לא
23, מה אמרת? יש את החשבון, כמה מכות היה בים, כמה היה בקריאת ים סוף, זה הכפיל אותו.
זה פי 5.
250.
אצבע
נאמר
במכת
עשר מכות. יש
עשר אצבעות בידה. אז מה שאני רוצה להדגיש, שלמרות שבפועל אצבע נאמר במכה מסוימת, אבל אנחנו מתייחסים לכל הפעולה הזו של יציאת מצרים, אצבע אלוקי, שהוא מבחינת מלכות. והיינו שביציאת מצרים היה עיקר הגילוי מבחינת מלכות. עיקר הגילוי האלוקי שהיה ביציאת מצרים, היה הגילוי של מלכות. כמאמר, נגלה להם מלך מלכי המלכים. ככה הפסוק בהגדה כתוב. עד שנגלה להם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גאלם. נגלה להם מלך מלכי המלכים, זאת אומרת, היה גילוי של מלכות ברמה הכי גבוהה. מלכות, יש הרי בכל עולם, את המלכות מלך, מלכי המלכים, זאת הדרגה הכי גבוהה של מלכות.
מלכות זה אצילות? או
יותר? כתוב, יותר פשוט.
אדם קדמון?
שזהו גילוי בחינת מלכות אינסוף. אם היות שהיה גם הגילוי בחינת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מה זה? זה בחינת זהי רמפין, שזהי רמפין זה המידות יותר גבוה ממלכות. אז אם אני אומר שהיה רק גילוי של מלכות, היה גילוי יותר נעלה ממלכות, גם של זה הרמתי. מכל מקום, הנה עיקר הגילוי היה מבחינת מלכות. נכון שהיה שם גם גילויים מדרגות, מספירות יותר גבוהות, אבל עיקר הכותרת של מצרים היה מלכותו של הבורא התגלה בעולם.
מלכות
אין סוף, אין סוף זה אור בדרך כלל. כי על... על עצמותו לא אומרים אין סוף, שם זה אין תחילה, זה הרבה יותר מהר. מכל מקום, הנה עיקר הגילוי היה מבחינת מלכות. כן, כמאמר, כמו שאומרים בהגדה של פסח, שכתוב במורה גדול, הוא מביא ביטוי מהפסוק, אז עם כל ביטוי הוא מסביר מה הכוונה, במורה גדול הוא אומר, זה גילוי שכינה. מה זה שכינה, אנחנו יודעים? שכינה זה ספירת המלכות. שכינה מבחינת מלכות, כי למה, מה פירוש המילה שכינה? שם ייחוד קודשא בריחו שכינתי. תמיד מבואר, קודשא בריחו, הקדוש ברוך הוא. אומרים כרגע זה די רמפין. שכינתי, שכינה, זה מלכות. אז מורה גדול, זה שכינה. זה הגילוי של יציאת מצרים, היה בעיקר מלכות. כמו מה שכתוב במורה גדול, מה הכוונה במורה גדול? אם מורה זה מלכות. איש את ראהו, אלמלא מוראה של מלכות, איש את ראהו חיים ולאו, כמו שכתוב בפרקי אבות. יש מלך, יש מורה מהמלך. אבל פה כתוב, הוא במורה גדול. מה זה במורה גדול? היינו לפי שהוא, שהיה גילוי בחינת המלכות, כפי שהיא בגדלות, הרי מלכות אמרנו, יש מלכות בכל העולמות. אז איזה גילוי היה באותו הזדמנות? היה מלך, מלכי, המלכים, הקדוש ברוך הוא, שזה מלכות אינסוף. המלכות בדרגה הכי גבוהה התגלתה באותו זמן. לכן כתוב במורה גדול, לא מורה סתם, לא מלכות מדרגה נמוכה, אלא מלכות כזה שהיה בגדלות. אמן. אמנם בקריאת ים סוף כתיבה יד הגדולה, לא רק אצבע, אלא כל היד, שהוא גילוי בחינת זה הרמתי. הגילוי של קריאת ים סוף היה גילוי של יד. יד... זה זה רמפין. מה, בעצם צריך לזכור מה הכיוון שרוצה לומר. הרי הוא אמר קודם שהעבודה שנדרשת בספירת העומר זה עבודה עם המשפיע ועבודה עם המקבל. אז הוא אמר שלכן כבר ביציאת מצרים צריך לומר שהיה גילוי מבחינת משפיע וגילוי מבחינת מקבל. מה זה בספירות משפיע ומקבל? איזה ספירה נקראת, איזה ספירות נקראים משפיע ואיזה ספירה נקראת מקבל? אז זה רמפי נקרא משפיע, ומלכות נקרא מקבל. אז רוצה להראות כאן שביציאת מצרים, בשלבים של יציאת מצרים, אחד זה יציאת מצרים, השני זה קריאת ים סוף, אז ביציאת מצרים זה מקבל, מלכות, וקריאת ים סוף זה יד הגדולה, זה רמפי. למה היו את שני הגילויים הללו ביציאת מצרים? כי זה הכנה לספירת העומר, שבספירת העומר צריך להיות העבודה במשפיע ומקבל האישי אצל כל אחד ואחד. עבודה עם הנפש האלוקית ועבודה עם הנפש הבאמת.
למה
הסדר היה קודם מקבל ואחר כך? כמו אנחנו מלמטה למעלה אולי.
מה
אמרו
שבמצאי
היה מלמעלה הכוח, והעבודה שלנו זה הכי מלמטה למעלה. הרק. למה הגילוי לא התחיל מזעיר אמפין ואז
למעלה? זעיר אמפין זה זז פגמה בן, לא?
לא, זה חמש
ברית. אתה חיברת, אולם התחבר לך בחרוז, אבל אין שם...
יש זה... סג מה בן?
זה
חמש שבועות אחרונות. יש אב, סג, מה ובן. אין שם...
אוקיי.
בחרוזים זה התחרז לך.
אז מה זה זה רנפין?
זה כינוי לשש ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. שש ספירות האלה נקראים זה רנפין.
למה זין?
זה עיר רנפין, לא... זעיר, למשל זעיר, יש ערי חמפין, פנים גדולות, יש זעיר חמפין, פנים קטנות. אוקיי, צריך להבין באמת למה זה היה בסדר כזה, אבל על כל פנים זה היה שתי הבחינות. ואם היות שהיה גם התגלות המלכות, למרות שגם בקריאת ים סוף מבואר בחסידות, שזה היה גילוי של בחינת מלכות, כן, כמו שכתוב, פתק מההורים אמרת, כמו שכתוב, בקה ים, בקה ים, מה זה בקה ים? בחינת המלכות, הים זה מלכות, אז גם בקריאת ים שזה היה גילוי של מלכות, אז גם אני אומר כאן שבקריאת ים שזה היה גילוי של זה, בכל מקום, עיקר הגילוי היה מבחינת זה ירם. מה שנוגע לנו זה כרגע לא נוגע לנו להיכנס לפרטים איפה בדיוק היה מלכות ואיפה היה זה ירם פין ובאיזה אופן, אלא לראות שבגילוי של קריאת ים סוף היה גם בחינת מלכות וגם בחינת זעיר אמפין. היו שתי סוגי גילויים. ושתי הסוגי הגילויים האלה, המטרה שלהם הייתה להכין אותנו לספירת העומר. ראינו שבשניהם, ביציאת מצרים ובקריאת ים סוף, היה גילוי מבחינת זעיר אמפין ומבחינת מלכות, והוא עניין איחוד זון, איחוד של זעיר אמפין ונוקבה. זעיר אמפין ונוקבה זה... משפיע ומקבל השש מידות ומלכות. אך מכל מקום יש הפרש ביניהם. למרות שהיה גילוי של זעיר אמפין ומלכות ביציאת מצרים ובקריאת ים סוף, אבל אם אני אכנס בפרטיות לשאול מה היה סוג הגילוי של יציאת מצרים ומה סוג הגילוי של קריאת ים סוף, אז למשל בקריאת ים סוף עצמו אמרנו היה את שניהם. היה ים שזה מלכות והיה יד הגדולה שזה זעיר אמפין. אבל בפרטיות... אך מכל מקום יש הפרש ביניהם, שביציאת מצרים היה עיקר מבחינת מלכות, בקריאת ים צוף היה עיקר מבחינת זעיר אמפין. מה זה נוגע אלינו? לסיום העניין, מה הקשר? והרי זעיר אמפין במלכות, ומשפיע ומקבל, בסדר הספירות אנחנו יודעים, שזה הרי היחס שיש בין זעיר אמפין למלכות. אז מכיוון שזה היחס שלהם, משפיע ומקבל, מובן שזה ההכנה לקראת ספירת העומר, שהעבודה היא באופן של משפיע במקום. אמנם, כל זה היה בדרך גילוי מלמעלה למטה. כל מה שהיה ביציאת מצרים ובקריאת ים סוף, הסך הכולל המסכם של שניהם, זה היה עדיין בלי עבודת האדם. עד כדי שאפילו היהודים בקריאת ים סוף, בתוך כל הגילוי, איך קוראים להם? עמידת הדין. עובדי עבודה זרה, היהודים בקריאת ים סוף. הללו עובדי עבודה זרה וללו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, מצד העבודה שלהם הם עדיין לא היו שייכים לכלום. אז למה הם קיבלו כאילו מתנות גדולות? זה נקרא גילוי מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא גילה להם, פינק אותם מלמעלה למטה. ואחר כך נסתלקו העניינים. אחרי זה, ראתה שפחה על הים שלא ראה הנביא הגדול. אבל נגמר הגילוי של קריאת ים סוף, אז עכשיו הם נשארו... בלי שום אורות. עכשיו התחילה העבודה העצמית בספירת העומר. בכדי שימשיכו אותם על ידי עבודה. הקדוש ברוך הוא לא לקח את זה מהם, כדי שעכשיו ימשיכו על ידי עבודה. למה זה דומה? כמו שאנחנו יודעים שהגמרא אומרת שהוא בר בבטן אמו, יש מלאך שמלמד אותו את כל התורה כולה. איך שהוא יוצא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, כן? ומשכך ממנו את הכל. אני חושב שזו שאלה, שמה הוא למד את זה, את כל התורה בבטן אמו, אם בן כוח הולכים להשכיח ממנו את הכל, אז מה התועלת שהוא ידע?
יהיה בו
ב-DNA. כדי שעכשיו, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה קיבלת את הכל, עכשיו לקחתי ממך, עכשיו אתה צריך להתחיל לעבוד ולגלות
כוח עצמך.
בדיוק. אתה אומר, אני זוכר את זה, אבל לא זוכר ממתי, אבל אני זוכר את זה מפעם. שמעתי את זה פעם, לא זוכר מתי. שמעת את זה בבטן העם אי פעם. זה אותו דבר גם פה. היה את הגילוי הכי גדול ביציאת מצרים, ביציאת מצרים זה כמו לידה. היה הגילוי הכי גדול, נולדו, קיבלו גילוי גדול, והכל נעלם. עכשיו תתחילו לעבוד לבד כדי לגלות. זהו הטעם שאין גומרים את ההלל אחרי הימים הראשונים בפסח. ביום הראשון של פסח, אומרים הלל שלם. כשמגיע לחול המועד, אז לא אומרים הלל שלם. אומרים מה שנקרא חצי הלל. למה? לפי שהעניינים מתמעטים ומסתלקים. כי הגילוי, אמנם הוא הסתלק רק אחרי קריאת ים סוף, אבל גם הגילוי הגדול שהיה בלילה הראשון, בחצי הלילה, זה לא היה ביום השני, זה היה ביום השלישי. רק היה עוד פעם גילוי גדול. אבל בגדול, זה הולך בסדר של גילויים גדולים, שולחים ונעלמים בלי עבודה. בכדי שימשיכו אותם על ידי עבודה. וזהו עניין ספירת העומר. התפקיד שלנו בספירת העומר זה לתפוס את הממתקים שזרקו לנו מלמעלה, לנסות לתפוס את המתכון ולייצר אותם לבד.
לא הבנתי, ככל שמתקדמים בספירה הגילוי הוא קטן.
ככל שמתקדמים בפסח,
מפסח לשבועות.
בשבוע הראשון של פסח היו גילויים גדולים. כן. אבל הגילוי ביום הראשון, ביום השני כבר לא היה הגילוי הזה. ביום השלישי כבר ודאי לא היה הגילוי הזה. זאת אומרת שהגילויים הולכים ונעלמים. לכן אי אפשר להגיד ביום השני של פסח הלל שלם. על מה תגיד הלל שלם? הגילוי שהיה אתמול היה גדול יותר, היום הוא נעלם. אתה לא יכול להודות בכל העוצמה, לכן לא אומרים הלל שלם. זהו עניין ספירת העומר, שאז העבודה היא מלמטה למעלה. ספירת העומר העבודה היא כאילו מלמטה, כאילו לבד. אתה צריך להתאמץ להגיע למטרה. על זה נאמר וספרתם לכם. הספירה צריכה להיות שלכם. אתם צריכים להשקיע, אתם צריכים לעבוד, אתם צריכים להצליח. פירש רבינו, אדמו"ר הזקן הסביר, שמה פירוש המילה וספרתם? ספרתם זה לא רק לספור, ספירה, אלא וספרתם זה גם מלשון הערה. כמו שידוע את הביטוי אבן ספיר. אבן ספיר זה אבן מהירה. וספרתם, אתם צריכים להיות ספירים, מהירים. אבל איך תהיו מהירים? לכם. זה תלוי בכם, זה הקרדיט שלכם וההשקעה שלכם. והיינו להעיר בבית הקומות דנפש האלוקית ונפש הבהמית, שהם משפיע ומקבל. אז בכוח מי יכול יהודי לעבוד על שתי הקומות הללו, על המשפיע והמקבל? יכול להגיע לעבוד את זה בכוח הגילוי שהוא קיבל ביציאת מצרים, הגילוי בבחינת משפיע, בבחינת מקבל. זהו גם כן מה שכתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת. וידוע שמחרת השבת, הרי הצדוקים פירשו את זה לא נכון, שהכוונה היא כפשוטו ביום ראשון. אבל הפירוש הנכון, מה זה ממחרת השבת? ממחרת פסח. אז ספרתם לכם ממחרת השבת. מה הכוונה? הכוח הזה שאתם יכולים לספור, ממי אתם מקבלים את הכוח? ממחרת השבת, מהפסח שעבר. דקאי על מחרת הפסח. כי הכוח על העבודה דספירת העומר בעניין משפיע ומקבל, ומצד זה שבחג הפסח העירו העניינים למשפיע ומקבל בדרך מלמעלה למטה, שעל ידי זה ניתן הכוח להמשיכם על ידי עבודה. זה שיהודי יכול להצליח בזה, כי כבר נתנו לך את זה. אתה לא צועד על גשר ניסיוני. אתה כבר קיבלת את כל המסלול מלכתחילה, עשו בשבילך את העבודה, דרכו עבורך את הדרך, עכשיו אתה צריך בכוח עצמך ללכת באותו מסלול.
הרב, 7 ימים של פסח זה מי שיצאנו ממצרים עד שהגענו לים?
כן.
אז אם היה כל כך גילוי גדול, למה הם פחדו מהמצרים?
הגילוי הלך והתמעט, אמרנו. הגילוי הגדול היה ביום הראשון.
אז כאילו ביום האחרון
הם... אחר כך הם פחדו, זה לא היה להם גילויים. בלי שהיה להם את הגילוי של יציאת מצרים. עד שהגיע הגילוי של מסירות נפש. והנה, אם היות שעבודה דספירת העומר בדרך מלמטה למעלה, מכל מקום, גם אז ישנה המשכה לא רק מבחינת המלכות כמו שהיא בקטנות, אלא גם כמו שהיא בגדלות. אם אתם זוכרים, בתחילת המאמר אמרנו, שהוא שאל את השאלה להבין עניין ספירת העומר, זה אומר שבספירת העומר יש שתי דברים שונים לחלוטין מה העבודה. מצד אחד הוא אמר שמהי העבודה בספירת העומר? שבע שבתות תמימות יהיה. היינו על מה הדגש, מה אתה צריך לעבוד בימים האלה? על התמימות שלך. אתה צריך לעבוד רק על האקסטרה, על השלימות. אתה בסדר, רק תעבוד על התמימות. מצד שני אמרנו, יש ביור אחר, מנוגד. יש לך מידות רעות, יש לך יסק עם נפש בימית, אתה צריך לזכך ולספרתם לכם. אז רגע, מה קורה כאן? למי מדברים? האם מדברים על שני סוגי אנשים? או שלאותו יהודי אומרים את שניהם, שבע שבתות ממות תהיינה, ספרתם לכם, אומרים לאותו אחד. אז כאן הוא הולך לעשות עכשיו את התיווך, ולומר לנו שתדע לך שבאמת, גם בימים האלה של ספירת העומר, שכאילו זרקו אותך לבד למים, כאילו אתה צריך לעבוד לבד, תצחה לבד, יש לך את הכוחות מהבחינה של התמימות תהיינה. אתה לא לבד. מחזיקים לך מלמעלה, נתנים לך את הגילויים מלמעלה, אתה מרגיש כעבודה לבד, אבל אתה באותו זמן נמצא עם כוחות מאוד מאוד מרוממים. ראית על השם. מכל מקום, גם אז ישנה המשכה לא רק מבחינת המלכות, כמו שהיא בקטנות. בימים האלה של ספירת העומר אתה מקבל לא רק, כמו שאומרים, קטנות. קטנות זה בקבלת עול, אני לא מרגיש כלום ולא... שייך לכלום, רק אולי יש לי קצת קבלת עול מלכות שמיים לעשות השינויים אצלי, זה נקרא גילויים מבחינת קטנות. אומר לא, אלא גם כמו שהיא בגדלות, יש לך את הכוחות גם של מורה גדול, גם של מלכות כפי שזה בגדלות, היינו כפי שהמלכות היא מצד המוחין, ועד כפי שהיא בשורשה לפני הצמצום, ולמעלה יותר. יש לך את הגילוי הזה של קבלת עול, של המלכות האלוקית, כוחות מהרמה הכי גבוהה. בספירת העומר רק תתחיל לעבוד, תרגיש שהעבודה יותר קלה, יותר עם סיוע מלמעלה. אלא גם כמו שבגדלות. כמו כן גם מבחינת זעיר אמפין. שההמשכה היא לא רק בזעיר אמפין כמו שהיא בקטנות, אלא גם כמו שהוא בגדלות. והיינו כפי שהזעיר אמפין הוא מצד המוחין, ולמעלה יותר כפי שהוא מצד שורשו. את כל הכוחות האלוקיים שנכללים בזעי רמפין ונוקבה, שנכללים במשפיע ומקבל, שנכללים בגילוי של קריאת ים זה ויציאת מצרים, שהוא קרא לזה קודם, כל העוצמה הזאת הוא מקבל בספירת העומר. יש לך את הכוח לזה. איפה אתה רואה? איפה זה מרומז בפסוק? שיש לנו בימים האלה גם כן את הכוחות מהדרגות הגבוהות, וזהו מה שכתוב, שבע שבתות תמימות תהיינה. בעניין התמימות, מה פירוש תמימות? מה המשמעות של המילה תמים? אז הוא אומר, המילה תמים לא רק מרמז שזה שלם, אלא זה בא להראות שיש לך את השלימות של זעיר אמפין ואת השלימות של מלכות. איפה זה מרומז במילה תמימות? מביא לזה הקשר מעניין. הוא על דרך מה שכתוב בגמרא על פסוק שנה תמימה. הגמרא מדברת על שנה תמימה, הגמרא אומרת, כשכתוב שנה תמימה, תגיד שנה, למה צריך להוסיף שנה תמימה? להביא חודש העיבור. שנה תמימה פירושו, שאם התעברה השנה, אז זה נכלל בשנה, זה כולל גם את חודש העיבור. תמימות מרבה גם את חודש העיבור. מה הרווחנו מזה? בוא נלך עוד צעד. בוא נתבונן רגע בשנה מעוברת, ששנה תמימה זה אומר כולל גם חודש העיבור. מה תפקידו של חודש העיבור? למה מתווסף חודש עיבור כל שנתיים שלוש?
לסדר את הלוח.
לסדר את הלוח. מה לסדר? את מה עם מה?
לשמות
השמש עם הלבנה. מה זה שמש ומה זה לבנה? שמש.
שביה
ומקבל. שמש זה זעיר אמפין ולבנה זה מלכות. באה שנה את העיבור ואומרת, עכשיו אתה תקבל פה שהשמש והירח, המסלולים שלהם, יהיו ביחד. זה חיבור של זה עם אמפים ומלכות. חיבור משפיע ומקבל. איפה מתבטא הרעיון הזה? בתמימות. שנה תמימה. שנה תמימה אומרת עכשיו, שני הקווים שלאט לאט הלכו והתרחקו, בוא נראה איך אנחנו מחברים אותם מחדש. אז אומר הרבי שכשכתוב בספירת העומר, שבע שבתות תמימות תהיינה, המילה תמימות נותנת לנו הבנה שמרומז כאן בתוכן, תוכן העניין של תמימות, מה אומר? של, כמו על דרך הרעיון של שנה מעוברת, שבאה לעשות חיבור בין משפיע ומקבל. זאת אומרת, בימים האלה של ספירת העומר יש לנו את הכוחות, את הגילויים, גם של בחינת זי רמפין, גם של בחינת מלכות, כפי שזה בגדלות, את כל הכוחות להצליח בעבודה. עכשיו נקרא את הלשון במה. מה? ניחוד זון, בדיוק. נותן את הנתינת כוח המשלמה שאדם צריך לעבוד על הנפש האלוקית שלו ועל הנפש הבהמית שלו. נפש האלוקית זה המשפיע, הנפש הבהמית זה מקבל. אז העבודה הזו אתה צריך לקבל כוחות. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה מקבל כוחות. מבחינת המשפיע בשיא עוצמתו מאיר בימים האלה. מבחינת המקבל בשיא עוצמתו. זה רמפין במלכות. שהתחיל בפסח. אז אמנם בגדול אומרים זה נעלם, עכשיו תעבוד לבד. אבל גם כשאומרים לך לעבוד לבד, תדע לך שלא משאירים אותך לבד. אלא מאחורי הקלעים עדיין ממשיכים לעזור לך.
אם האיחוד זון זה כאילו שפסר אל הבעיה. מה שאני מבין כאילו.
שמה?
אם אני עושה את האיחוד זון, אז אם אני עושה את העבודה פה ועובד את הכל הזה, זה כאילו שעושה עליהם מלא. בפנת הזה, נכון? בסוף של זה.
מגיעים בחג השבוע, אתם עושים את זה במלא.
בסוף,
אתה אמרת שאני שבאמת היא המקבל פה?
כן. ככה אמור להיות לפי הסדר, שאני ושאלוקית תשפיע על המערכת. נקבל ונשפיע.
לא, כי אמרת שזה כאילו שזה...
זה שתי עקומות. זה שתי עקומות. נפש האלוקית.
להיות מושפעים כאילו ביחד.
ביחד. תהיינו שאחד מנהל את העניינים והשני... עושה את מה שצריך בצורה מלאה.
אבל רגע, פה אנחנו מדברים על הנפש האלוקית והנפש הבהמית, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא והבן אדם ושתי הנפשות.
משפיע ומקבל יש בהרבה רמות.
נכון.
כאן אנחנו מדברים גם בעבודה במיקרו
וגם במקרו.
גם במקרו, בוודאי. וזהו מה שכתוב שבע שבתות תמימות יהיה, עד עניין התמימות הוא על דרך, מה שכתוב בגמרא על פסוק שנה תמימה להביא חודש העיבור. שנה תמימה מרבה גם את חודש העיבור, מה הכוונה? ראינו שתיבת תמימה באה לרבות גם את חודש העיבור, שעניין של הוספה. למה הוסיפו את חודש העיבור? כדי להשוות שנת הלבנה לשנת החמה. וכמו כן, הוא גם במה שכתוב שבע שבתות תמימות. ואלה אותה תמימות שאומרים לנו בשנה תמימה, זה קיים גם כן בתמימות של השבע שבתות. שקי על ההוספה בבחינת זי רמפין ומלכות, כמו שמבחינת הגדלות. זהו גם כן מה שכתוב ממחורת השבת דווקא ולא ממחורת הפסח. אם התורה הייתה כותבת ממחורת הפסח, לא היינו מסתפחים עם המחלוקת, עם הצדוקים, שהם מפרשים שהכוונה היא יום ראשון בשבוע, ואנחנו מסבירים להם שזה לא נכון, והכוונה היא פסח. למה התורה לא כתבה מפשטות? וספרתם לכם ממחורת הפסח. למה לכתוב ממחורת השבת ולסבך את ההבנה, וצריך את התורה שבעל פה שתסביר לנו את הכוונה? אלא יש כאן רמז בדבר. כי מחורת השבת מורה על בחינה של למעלה משתלשלות. שבת, שבוע, זה סדר השתלשלות. שבעה ימים זה סדר השתלשלות. ממחורת השבת זה יותר גבוה מסדר השתלשלות. אומרים לכם, וספרתם לכם ממחורת השבת. הכוח שאתה מקבל בשביל להצליח בעבודה, זה כוח המעל.
אין סוף.
אתה מקבל מזי רמפין בגדלות ומלכות בגדלות, אתה מקבל את כל הכוחות, אתה לא לבד. על פי זה מובן שכללות העבודה בספירת העומר היא עבודה בבחינת זי רמפין ומלכות. זה העבודה שלנו בתקופה הזו, העבודה עם זי רמפין ומלכות, עבודה עם משפיע ומקבל, עבודה עם נפש אלוקית ונפש הבהמית, כל מה שדיברנו קודם. ויש לומר בדרך אפשר, שזהו גם כן עניין, וזה מרומז עוד דבר שהגמרא אומרת, שכשסופרים ספירת העומר, אנחנו יודעים שאנחנו כל יום עושים סיכום יומי ושבועי. כל יום אומרים כמה... שבוע ראשון אומרים 5 ימים, 6 ימים, כשמגיע יום השמיני, 8 ימים, שבוע אחד ויום אחד. כל יום אתה סופר את השבועות וסופר את הימים. ככה הגמרא אומרת, מצווה למימני יומי, ומצווה למימני שבועי. יש מצווה, כי כתוב בפסוק, גם ספרתם לכם, יש את השבתות, יש את 50 יום. אז יש לנו פסוק שמדבר על ימים ופסוק מדבר על שבועות. יש מצווה לספור גם את הימים וגם את השבועות. מה הרמז הפנימי בדבר? יומי ושבועי הם זה רמבין ומלכות. המושג של ימים ושבועות זה מתקשר להבדל בין זה רמבין ומלכות. החלוקה של הימים בחלוקה של השבועות זה חלוקה של זה רמבין ומלכות. על ידי עבודה ספירת העומר מבחינת זה רמבין ומלכות ממשיכים אותם העניינים בחג השבועות. על ידי עבודת ספירת העומר, מבחינת זעיר אנפין ומלכות, ממשיכים אותם העניינים בחג השבועות. זהו מה שכתוב במתן תורה, אנוכי אבא אלוקיך, דאבא אלוקיך הוא זעיר אנפין ומלכות. רואים שאותם עניינים שיש בפסח שזה משפיע ומקבל, אותם עניינים מגיע אחר כך בשבועות. אבא ואלוקיך שזעיר אנפין ומלכות. כל העבודה וכל התקופה הזו לעבוד על הצד המשפיע ועל הצד המקבל, לצד העליון ועל הצד התחתון. סיים באות החמישית, וזהו עניין ספירת העומר. שום ממוצע בין יציאת מצרים למתן תורה. שאותם העניינים שאירו מצד עצמם ביציאת מצרים, צריך להיות בהם העבודה בדרך מלמטה למעלה בספירת העומר, ועל ידי זה ממשיכים עניינים אלו בשעת מתן תורה. זהו גם כן מה שכתוב, מושכני אחרי חנרוץ, הפסוק בשיר השירים, שהפסוק הזה מתאר את בדיוק את שלושת השלבים האלה, את יציאת מצרים, את ספירת העומר ומתן תורה. בהתחלה כתוב מושכני. מה זה מושכני? כמו שיפרט עוד מעט. מושכני זה מלמעלה למטה, מושכים אותי, זה פסח. אחר כך כתוב אחריך נרוצה. אחריך נרוצה, אז אנחנו נרוץ. נרוץ על לשון רבים. למרות שמושכני כתוב לשון יחיד. לפי הדקדוק היה צריך לכתוב מושכני אחריך ערוץ. מה זה אחריך נרוצה? כי אחריך נרוצה זה העבודה שלנו עם שתי עקומות, עבודה הנפש של הלכים ונפש הבהמית. ואז כתוב שוב לשון יחיד, הביאני המלך עד הרב, זה חג השבועות שהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו פנימה, אחרי שהעבודה שלנו היא מושלמת. הוא מפרט את זה. משכי ניקאי על הזמן ליציאת מצרים, כמו אדם המושך דבר שלא מדעתו כלל. מושכים אותי, לא רצינו, כן רצינו, משכו אותנו. והוא עניין המשיכה בדרך התערות הדלילה מלמעלה למטה. אחריך נרוץ הקאי על הזמן לספירת העומר. ועל זה נאמר לרוץ על לשון רבים שמורה על העבודה בבית הקומות, הנפש האלוקית ונפש הבהמית. מה שכתוב בביאני המלך הדרב, קאי על הזמן למתן תורה. שעל ידי התורה מתקשרים בקדוש ברוך הוא. כמאמר ישראל מתקשרים באורייתא, אורייתא בקודשא בריך הוא, ועל ידי זה נגילה ונצמיחה בך, בך בעצמותך.